בוקר טוב, שבוע טוב, שלום לכולם. אנחנו בעצם סיימנו את מלחמת גדעון במדיין. נכון, הגענו עד סוף פסוק, עד פסוק כ"ב בפרק ח'. בסדר. לגבי דיברנו על זה כמה גדעון רדף אותם כל כך רחוק, בעצם החריד את המחנה, השמדה כלשהי ברמה כלשהי באופן שהם לא חלמו עליו. אז יש בישעיהו יוד, ישעיהו יוד פסוק כ"ו, שם מדבר על סנחריב מלך אשור, ועורר עליו השם צבאות שוט כמכת מדיין בצור עורב, ומתהו על הים ונשאו בדרך מצרים. כלומר, כשרוצים לבטא איזו מפלה גמורה ומוחלטת, אז או שמדברים על פרעו שטובע בים סוף, או על מכת מדיין בצור עורב. כלומר, וזה מאות שנים אחר כך, מאות רבות בשנים. או גם דוד המלך אומר, כן, עשה להם כמדיין וכולי. אז זה מראה באמת על גודל הניצחון של גדעון, או על גודל המפלה של מדיין. בסדר. לא, לא, כתוב שני שרים ושני מלכים, ככה כתוב בפסוק. קודם כל ילכדו השרים, ובסוף ילכדו שני המלכים.
למה אתם שני מלכים?
כי זה שבטים שונים כנראה של בני מדיין. כנראה ששר זה פחות ממלך, אולי שבט קטן יותר, או שהוא משנה למלך, אחרי יוצא בזה. טוב, אנחנו בפרק ח', פסוק כ"ב, נקרא עד רבע הפרשה. ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך, כי הושעתנו מיד מדיין. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני ולא אמשול בני, אדוני אמשול בכם. ויאמר עליהם גדעון, אשאלה מכם שאלה ותנו לי, כי נזמי זהב להם, כי ישמעלים הם, ויאמרו, ויפרסו את השמלה, וישליכו שם האיש, ויהי משכן נזמי הזהב, 1,700 לבד, מן הסהרונים עד נתיבות, ובגדי שעל ולבד מן הענקות אשר בצווארי גמליהם. ויעש
אותו גדעון לאכול,
ויצג אותו בעירו ועופרה, ויתנו כל ישראל אחריו, ויהי לגדעון ולביתו למוקש, ויכנע מדיין לפני
ישראל,
ולא יאספו ותשלוט הארץ 40 שנה. כן, עיקר ההבדל בין שופט למלך זה ששופט לא מעביר את תפקידו לבנו, ופה בעצם ישראל מציעים לגדעון למלוך על ישראל. משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בניך. זו הפעם הראשונה שמישהו מקבל כזו הצעה, בגלל שבאמת התשועה הייתה כל כך גדולה. וגדעון מתנגד לכך, אומר, השם ימשול בכם, או כמו שאומר שמואל לעם, והשם אלוהיכם מלככם. דיברנו על זה כבר, שבספר שופטים יש כאילו שני פתרונות למצב הקשה של העם, שכל פעם באים שוסים ומושלים בהם, פעם פלישתים, פעם מדיין, פעם מואב וכו'. יש כאלה שהעדיפו את הפתרון הפוליטי, דהיינו זה שאין לנו מלך ושושלת מלוכה קבועה וצבא קבע, לכן אנחנו למשיסה. ויש כאלה שאמרו, לא, הבעיה העמוקה זו הבעיה הרוחנית, כמו שהספר עצמו אומר, וכנראה שגדעון הבין את זה, ולכן גדעון אומר, זה לא העניין, השם אלוהיכם הוא מלככם, ואם אתם תשמעו בקולו, לא אני הפתרון. לא זו הבעיה ולא אני הפתרון.
מה היה במוחד בגיבה שדווקא לא הציעו להיות מלך?
כי התשועה שהוא הושיע אותם הייתה תשועה מאוד מאוד גדולה. וזה גם עניין של הבשלה של תהליכים, כי באמת, כן, לא לחינם ספר שופטים מסיים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הספר הבא כבר עוסק במלוכה. כלומר, זה ספר שמציג את ה... אז לאט לאט הבשילה בקרב העם ההבנה שצריך מלוכה, רק לא תמיד שאלו כהוגן, כי הם חשבו שזה הפתרון. כלומר, זה לא סותר. עם ישראל היה צריך מלוכה, אבל הוא צריך להבין שזה בא מתוך הליכה בדרך השם ולא במקום, כמו שכנראה היה בזמן גדעון. תשובה הם לא עשו, הם רק הבינו שהם צריכים מלך.
איש אז, ישראל, מה זה איש ישראל?
החשובים שבישראל, כנראה הנציגים, לא נראה לי שבאו אליו מאות אלפי אנשים, אבל שלחו לו משלחות מכל השבטים וכו', מקיר אל קיר. גדעון מבקש מהם משהו יותר צנוע, כן, השאלה מכם, לא השאלה אתכם. לשאול את זה קושייה, שאלה. לשאול מה זה לבקש, וישאלו ממצרים. כל אחד ייתן לו נזם שהוא לקח בשלל, כי למדיינים היו הרבה נזמי זהב, אולי אפילו לגברים, כי שמעלים הם. הפסוק הזה הוא לא יסולה בפז לעניין מכירת יוסף. בעניין מכירת יוסף יש שם חילופי מדיינים, ישמעלים, רש"י אומר מכרו אותו הרבה פעמים, המדיינים והישמעלים, עוד פעם הישמעלים למדיינים וכו'. פה אתה רואה שמדיינים וישמעלים זה אותו דבר, שמות נרדפים.
אז פרשים
ש... נכון, נדמה לי הרמב"ן או משהו כזה, נכון, אבל יכול להיות, אבל זה מופיע שם, אבל זה מכאן, שהוא גם מזכיר את זה. המדיינים הם ישמעלים. למה? לא, הוא לא אמר כי ישמעלים הם, כתוב אומר כי ישמעלים, כי נזמי זהב להם, זה לא גדעון אמר. ותנו לי איש נזם של הלא, זה אתנח. הכותב המקראי, אם רוצה להיות אקדמאי, הפסוק אומר כי נזמי זהב להם כי ישמעלים הם. בסדר?
איך זה שהם מדיינים ומסביר
את הנזמים? לא, מנהג הישמעלים היה ללכת עם נזמי זהב. אז הוא מסביר שהם, למה יש להם נזמי זהב? כי הם ישמעלים, הם משבטי ישמעאל. כן, מדיין הרי הוא בן כתורה, אם תקבל את זה שכתורה היא הגר וכו', זה ממש אחווה בין ישמעאל לבין מדיין.
מי זה? הם זה מוסף על מדיין?
הם זה המדיינים, כן.
מדיין לא...
יש הבדל, אבל זה כמו... ישמעאלים הם בני הגר. נכון, אבל הרבה פעמים יש שמות מתחלפים, תמיד כמו... כמו שתגיד שיש, אני יודע מה, יש עיראקים וסורים, כולם ערבים, או משהו כזה. השמות הם מתחלפים. לפי זה, הכתוב פעם קורא להם מדיינים ופעם ישמעאלים, וזה אותם אנשים. האנשים המדיינים הסוחרים ומה שמכרו לישמעאלים.
למה אפשר שזה לא מדובר בכלל ישראל? אומר להם, תנו לי
ישמעאלים
שלו, כי
ישמעאלים
הם.
מה, להם זה ישראל והם זה הישמעאלים? אין
סיבה.
מה, ישראל הם ישמעאלים? איש נזם של הלא, של הלא זה מה שהם לקחו במלחמה עכשיו. אז הם מסכימים, נותנים לו בנפש חפצה, פורסים איזה סמיכה על הרצפה, וכל אחד זורק שם נזם אחד משל הלא, והמשקל הוא 1,700 שקלי זהב. ראיתי בדעת מקרא, הוא מעריך את השקל של זמנם ב-13 גרם, אז זה יוצא 21 קילוגרם זהב או משהו כזה הוא קיבל שם. חוץ מהסהרונים שראינו שהיה להם על צווארי גמליהם ונטיפות, זה כל מיני דברים שנוטפים מהסהרונים, דיינו כל מיני טיליונים על הסהרונים עם כל מיני מטבעות, זהב וכסף וכיוצא. ובגדי הארגמן שהם בגדים יקרים מאוד, שעל מלכי מדיין, שזה הוא קיבל... בתור המצביא, כלומר, קודם כל הוא לקח לו את הדברים הכי יוקרתיים, וחוץ לזה הוא ביקש מהם, כן, את הדברים המיוחדים הוא לקח בדין, וחוץ לזה הוא אמר, תעשו טובה, כל אחד שייתן טיפ, כל אחד שיזרוק נזם אחד, וחוץ מהענקות, ענקות זה שרשראות, וענקים לגרגירותיך, כתוב במשלה, אשר בצווארי גמליהם, ומזה הוא מכין איזה מין תכשיט יקר, אפוד, שמוצג בעופרת אבי העזרי, ובאים לשם אנשים ושואלים את העתידות, אם הילד חולה, זה גם, קיצור, זה הפך להיות תקלה. כנראה גדעון חשב שאם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו פעם ופעמיים, אז עכשיו הוא יכול להיות איזה בבא וכולי, אז הוא עשה את האפוד, וזה הפך להיות תקלה גדולה, זה הפך להיות עבודה זרה, ולמוקש לגדעון ולביתו, כמו שנראה שאת כל בניו, כל בניו נהרגו. שמה הוא עשה את זה? כמו שישראל עשו את חטא העגל, הם רצו קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא בצורה הנכונה. הוא לא עשה את זה לשם עבודה זרה, הוא עשה את זה, גדעון לא חשוד, הוא עשה את זה כדי לשמר את הקשר, ההתגלות שהוא זכה לה מעט השם. אבל ישראל הפכו את זה לעבודה זרה מהר מאוד, והיות וזה לא רצון השם, יש משכן בשילו ורק שם עובדים את השם, ויש שם ארון ולא אפוד וכולי, אז לכן הוא נענש על זה כמו שנראה. כן, ומדיין לא יספו לשאת ראשם, הכוונה הם בעצם לא פוגשים אותם יותר בהיסטוריה שלנו. כן, נראה אולי עד סוף הפרק שתי פרשיות. וילך ירובעל בן יואש וישב אל ביתו ולגדעון היו יוצא ירחו גנשים רבות היו לו פילגשו אשר בשכם ילד עלו גמיבל ויזם את שמו ויעמוד גדעון בן יואש בשרה טובה ויקבר בקבר יואש אביו בעוכרה ויהי כאשר מת גדעון וישובו ויבנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהים המציל אותם יד כל אויביהם ולא עשו חסד עם בית ירובעל גדעון ככל הדבר שעשה עם ישראל. טוב, גדעון היה אדם חשוב כנראה עם יכולות כלכליות, לכן היו לו הרבה בנים, הרבה נשים והרבה בנים, והייתה לו גם פילגש בשכם חיווית כנראה. בספר יהושע לא ראינו ששכם נכבשה, לא כתוב ששכם נכבשה. מצד שני, הייתה כמעט המקום הראשון שישראל הגיעו אליו כדי למעמד הברית, וזה אומר איזה עם היה בשכם על פי פרשת וישלח. והיה רותה שכם בן חמור החיווי. אז כמו שהחיווים יושבי גבעון השלימו עם יהושע, כנראה שגם שכם השלימה עם יהושע, ולכן גם היה אפשר לבוא ולכרות שם את הברית. אבל מלחמה, והיו קשרים טובים כנראה בין אנשי שכם, אולי עוד מזמן שמעון ולוי הם למדו את הלקח, הם נצרב להם בתודעה, גם יכול להיות. אז איך? כן, הייתה עיר מאוד מרכזית, כמו שנראה למשל שהמרד ברחבעם מתחיל בשכם וכולי, כן, הייתה בעצם בירת ישראל, בירת יוסף, כן, מקום שלטו של יוסף. מה אתה בא להגיד שהייתה עיר מקלט? זה הייתה של הלוויים? גם בגזר ישבו לוויים עם הקנעני, זה לא סותר מזה שזה הייתה מערי הלוויים, וישבו שם גם החיווי. אז שוב, אני לא יודע, כאילו הרמב״ם כותב באיסורי ביאה על שמשון המושיע את ישראל ושלמה שנקרא ידידיה, שלא יעלה בדעתך שהם נשאו נוכריות בגאיותן, הם גירו אותם, אבל בפני הדיוטות, לא בפני בדין רשמי, בגלל שאלו, זו גירות לשם אישות, שלכתחילה לא מתירים כזה דבר. אז ייתכן מאוד שגם גדעון עשה משהו כזה בערך, אבל
רק מלך.
מה?
מלך נושא פילגש.
יכול להיות שאלות דין של מלך, במידה מסוימת, למרות שהוא סרב ולצר. לא יודע, אני לא הייתי חותם על פעודת הגיור של הפילגש הזה. אמרתי, זה כאילו זה בית דין של אדיוטות, זה לא, אולי אלעזר שטרן היה חותם לו, אני לא הייתי חותם לו, אבל בכל אופן, רק כדי להליץ טוב, כן, שבכל אופן לא נגיד שהוא נסע ממש גויה, ויסם...
לא בדיוק נסע אותה,
פילגש היא לא בכתובה, אבל קידושין יש.
יש קידושין?
כן, קידושין ולא כתובה. וישם את שמו אבימלך, דעת מקרא לפחות מפרש שהוא עצמו שם את שמו אבימלך, לא אבא שלו. כי אבימלך, כן, מה זה וישם את שמו? הוא לא קרא לו בשם. וישם את שמו אשר בחרת באברהם ושמת שמו אברהם. לשים שם זה שם עם משמעות, זה מין קידום בשינוי שליחות של האדם. אז הילד הזה גדל והוא החליט, אני אהיה אבא של המלוכה, לא המלך, כאילו אבא שלי לא רצה למלוך, אני אהיה לו שאיפות רחוקות. כי אין שום היגיון שגדעון יקרא דווקא לבן של הפילגש, שהוא בכלל לא מתייחס אחריו. הבן של הפילגש היה כאילו חי עם משפחת אמו, כמו שנראה, שהוא אומר לבעל שכם, אני אח שלכם, וכו' וכו'. אין היגיון שגדעון ימליך דווקא אותו, ייתן לו שם כזה עם שאיפה למלכות.
אבל הוא רצה שכן יהיה לו ייחוס, הוא קרא עצמו, אבי מלך.
גם המלך, קרא לו משהו אחר. גדעון לא ראה את עצמו כמלך.
אבל כן? הוא הרבה ראה את עצמו כאילו...
כן, כן, כן. אז הוא שם את שמו כך, כן. אבא שלי מלך.
אבא שלי, לא שאני אבא
שלי. תראה, לפי ההמשך זה לא נראה כך. הוא לא כיבד את אבא שלו במיוחד, אם הוא הרג את כל אחיו, אלא הוא...
לא באמת רוצה לכבד את אבא שלו. הוא כאילו לקבל את...
יכול להיות, טוב. בכל פנים, גדעון מת בשיבה טובה, ונקבר בקבר יואש אביו, דיינו במערות קבורה, אפשר להגיד שהוא נקבר בקבר אביו, היום זה לא פשוט להגיד, אולי עם קבורה בקומות, כבר כן אפשר להגיד. בסדר, וכאשר גדעון מת, בני ישראל שווים לזנות אחר הבעלים. בעל ברית, ראינו שיש הרבה וריאציות של בעל, בעל פעור, בעל גד, בעל חצור, ובעל ברית זה גם סוג של עבודת הבעל. ולא זכרו את השם, שהציל אותם מיד מדיין, גם בלי שהם עשו תשובה. ומי שהוא כפוי טובה כלפי השמיים, הוא גם יהיה כפוי טובה כלפי אדם, ולא עשו חסד. חסד זה לא משמעות של טובה, אלא יש חסד שהוא בטובה תמורת טובה. אז הם לא השיבו לגדעון כחסד, כן, ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. כלומר, זה לא שהם לא נהגו איתו לפנים משורת הדין, אלא כשורת הדין, הם היו חייבים לו משורת הדין, כמו שנראה, היכו את כל בניו, ואף אחד לא מחל זה וכו'. ראינו, בירב בו הבעל, עוד לפני המלחמה שם, שהוא נתץ את מזבחו. רק אמרנו שזה שם ציני כזה, כי בדרך כלל ירובעל זה ירא את הבעל, ופה קראו לו ירובעל בציניות, אבל יכול להיות שבסופו של דבר הוא כן גרם לעבודה זרה, אז יכול להיות שמתאים לו גם כפשתו, אולי הכינוי הזה.
אבל למה כתוב שהם דנו אחרי שהוא מת? הם דנו אפילו כשהוא היה חי.
כנראה שזה היה תהליך. כשהוא היה חי, אז באו לשם וראו בזה איזה כלי מיסטי כזה וכו'. ודברים כאלה מהר מאוד הופכים לעבודה זרה. בהתחלה כאילו זה מקשר את הבאים אל השם, אחר כך זה מקשר אותם כבר למשהו אחר. כנראה שזה היה תהליך.
אבל אפשר להגיד שבפסוק שם כתוב, ותנו כל ישראל אחריו עכשיו.
לא, אחריו זה אחרי האפוד.
נכון,
כן, אבל לא, אני אומר, שם לא כתוב שזו עבודה זרה, אבל זה סתם, כאילו, זה עבודה זרה במשמעות שהשם לא ציווה על כזה דבר, אבל זה יכול להיות עבודת השם, וכביכול, ואילו אחר כך זה הפך להיות ממש, לא רק שם, אלא בכלל בישראל, חזרו לעבוד את הבעלים, ממש. נכון. לאו דווקא באופרה, בכלל.
כן.
כללי בישראל חזרו לעבוד עבודה זרה, נכון? טוב, בואו נראה עד הרווח הפרשה הבא. וילך אבימלך בן ירובעל שכם אל אחי אמו וידבר עליהם אל כל משפחת בית אבי אמו דברו נא אבות לכל בעלי שכם נתוך לכם המשול בכם כל בני ירובעל משול בכם איש אחד וזכרתם כי עצמכם וזכרתם אני ותבורכו עליו ואוזנם כל הדברים
לבית לבן כי המרוח עמו ויתנו לו מבית בעל ברית ויזכור בהם אבימלך אנשים רגים וילכו אחריו ויבוא את אביו ומחרתה את אחד בן הירוחד שבני שבן אחד ויבטר יותם בן ירוחד הקדום כי נחבר.
כן, אז הוא כנראה לא גר בשכם, אלא נראה בהמשך שהוא גר במקום שנקרא ארומה או תורמה, והוא בא למשפחת אמו. איך? תרומה. יכול להיות, כן? עד היום? אז יכול להיות, אוקיי. אז הוא מגיע למשפחת אמו בשכם, והוא אומר להם, דברו עם בעלי שכם, דהיינו בעלי הקרקעות, השולטים בעיר. קודם כל הוא אומר להם, מה יותר טוב, ש-70 איש יהיו פוטנציאלים למלוכה, או שאחד? הוא עוד לא אומר להם מי האחד, אחרי שהם אומרים, תשמע, באמת עדיף אחד, מאשר שיהיו מחלוקות בין היורשים של גדעון, אז אם כבר אחד, אל תשכחו כעצמכם ובשכם אני, כבר תזכרו מי זה האחד הזה. ואז אחי אמו משכנעים את כל בעלי שכם באספת חברים כזו, בשער העיר, והם אומרים, עד רבה, הוא משלנו, כמו שאומרים היום, אחינו הוא. נותנים לו 70 כסף מבית בעל ברית, היינו מההקדש, מראה כאילו איזו עבודה זרה, שאתה צריך לזכור, בריונים וזה, מאיפה היו משלמים? מקופת המקדש של הבעל, כן, מצווה גוררת מצווה, וב-70 כסף הללו הוא סוחר אנשים ריקים ופוחזים, אנשים חסרי מקצוע, חסרי... לא מביאים תועלת לחברה ושפוחזים, הכוונה מסוגלים לכל רע, והוא בא לעופרת אבי העזרי, שוב, שזה לא עופרה שבבנימין, אלא עופרה שבמנשה, והורג את אחיו 70 איש על אבן אחת, דיינו כפתו אותם והביאו אותם למקום אחד, אז יוצא שהמחיר היה שקל כסף לראש, ויותם בן ירובעל הקטון נשאר, כמו שמצינו גם אצל... מזה שם יואש שניצול, כי הוא היה תינוק. לפעמים את התינוק דווקא קל יותר למלט, קשה לזהות אותו, יש לו אומנת ששומרת עליו, אז דווקא הקטן, לא יודע אם הוא היה ממש תינוק, אבל דווקא הקטן הצליח להימלט.
אז זה יהודים שם משכם?
אני לא יודע, אנשים ריקים ופוחזים הם לאו דווקא משכם. בעלי שכם לא, הם אחיבים. בעלי שכם הם אחיבים. ככה זה. טוב, נקרא עד רבע הפרשה הבא.
ויעזבו כל בעלי שכם כל בן מילו וילכו וימלכו את אבימלך למלך עם אלון מוצר ויגידו ליותם
שמעתם אלוהים, הלא תלכו עליכם, מלך וכל החיים, מולך עלינו ביומר בהם, החודלתי את אשמי אשר בי, כבדו אלוהים, והלך לי לנוע על העצים, היומר הוא העצים, וכי את מולכי עלינו ותאמר להם ויאמרו עצים לגפן וכי את מולכי עלינו ותאמר להם הגפן וחוזלתי את אירושי המשמח אלוהים והלך לי לנוע על העצים ויאמרו כל העצים אל עתד לחדד ויאמר עתד אל העצים מי
אצלי ממעין תצא ותוכל את הרצל ולמון ואתה עם בית ובתמים ותמליכו את המלך ועם טובה עשיתם ועם כגמות ידה עשי את הלוח אשר נלחם אביב וישלך את נפשו מנגד ויפל אתכם ואתם קמתם על בית אביב הלום ותארו את בנם שמשים ותמליכו את המלך בן המזון ולשכם כי אחיכם ואם באמת ומתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה שמחו המלך ויזמח גם הוא ועם העין תתש והמלך ותוכל את מעלה שכם ותתש ממעלה שכם ומבית מלוא ותוכל וילענוס יותם ויברח וילך בירה וישם שם מפניה
ומפני שרחים. כן, אז אחרי שאבימלך בעצם נשאר היורש היחיד שבא בחשבון, בעלי שכם ובית מילו שזה כנראה מקום קרוב לשכם ממליכים אותו באלון שזה עץ או מישור אשר בשכם, כנראה אלו היו מקומות ידועים בזמן שהספר נכתב, אז ומספרים את זה ליותם, והוא הולך ועומד בראש הר גריזים. ידועה התופעה שבין הר גריזים להר עיבל אפשר לדבר ולשמוע, יש שם אקוסטיקה כזו שגם העמק וגם מסביר את מעמד הכללה והברכה, איך שמעו שם בלי הגברה וכו'. אז הוא שם ככה מקלקל להם את החגיגה, הם כנראה נמצאים באיזשהו מקום בעמק באזור שכם, והוא פתאום קורא להם מלמעלה, כן, שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. כלומר, בבקשה תקשיבו לי, וכפי שתקשיבו לי ככה הקדוש ברוך הוא יקשיב עליכם. והוא מושל משל, העצים הלכו למשוח, מלך הרי הוא נמשח לשמן המשחה, והם פונים לזית, והזית אומר, חודלתי את דשני, דשן כמו דשן ושמן, תסבע נפשי אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, אלוהים למאור ולמנחות, ואנשים לשיחה ולמאכל ולתאורה, והלכתי לנוע על העצים, הכוונה עץ סרק הוא רק נע ברוח, הוא עושה גם הרבה רעש, כמו שחזל אומרים, בדרך כלל עצי סרק ברוח עושים רעש, הוא אומר, אני לא מתעניין בפוליטיקה, בקיצור הוא אומר, אני לא הולך עכשיו להרעיש מעל העצים, כי אני, יש לי בי תועלת אמיתית, אני לא צריך לעשות רעש ולזכור משרד יחסי ציבור ודוברות וכו'. אז פונים לתאנה ואומרת להם התאנה, חודלתי את מותקי, לא כתוב אשר בי ימתיקו אלוהים, כי כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו, אבל התאנה אנשים נהנים ממתיקותה, דבש תאנים וכו'. ואני אלך כמו עץ רק להרעיש עם הענפים, כן, לנוע על העצים. על העצים הכוונה כאילו המלך כביכול הוא פורס את חסותו, דיינו את ענפיו על כל העצים, אבל בעצם זה רק לעשות רעש. איך? האם אני אפסיק? כן, כאילו אומר, אני יש לי את התוכן שלי, את המשמעות שלי, אני לא מחפשת את את הפוליטיקה, בקיצור, זה מאוד אקטואלי הפרק הזה.
אז אני לא רוצה להפסיק.
אני לא רוצה להפסיק, כן, אני גם לא צריכה את זה, כאילו. כן, לנוע זה לעשות רעש. זה עץ רק, ככה חזל אמרו, עצי סרק, למה כולם הולך? כי עצי פרי אומרים, כן, יש רוח, העץ הזה, הפיקוס, הוא עושה הרבה יותר רעש, מאשר תאנה או דקל או כל אחד. תמיד זה ככה, חזל אומרים, עצי פרי, הם אומרים, פריינו, פירותינו מעידים עלינו, אנחנו לא צריכים להרעיש. עצי סרק אומרים, ולוואי ויהיה קולנו נשמע. צריך כל סקופ מועיל, העיקר לעלות היום ביומן הבוקר, שעשו איתו רעיון, כל גימיק קשר. ואז פונים אל הגפן, והיא אומרת, כן, אז הזית מכבד, התאנה ממתיקה, הגפן משמחת אלוהים בניסוך היין, ואנשים יין ישמח לבב אנוש והלכתי לנוע אל העצים, ואז מגיעים למעומד ברירת המחדל, שזה עתד, עתד זה אפילו לא עץ, זה שיח קוצני כזה, שאפילו צל אין בו, ואומר העתד לעצים, אם אתם באמת מושכים אותי למלך, בואו חסו בצילי, למרות שאין לו שום צל, ואם אתם לא תחסו בצילי באמת, ולא תהיו לי נאמנים באמת, תצא אש מן העתד, פרשת שבוע, כי תצא אש, ומצאה קוצים, שזה העתדים, ונאכל גדיש, כלומר בעצם מה יותם אומר להם, העתד אין בו לא מתיקות, לא כבוד ולא שמחה ואפילו לא צל, מה שכן תבערה הוא מצוין, להבעיר עץ ואש וזה הוא מצוין, והאש הזאת תאכל את ערבי הלבנון שהם בעלי שכם. והנמשל, אם עדיין לא הובן להם, הכוונה, אם מה שעשיתם הוא תהליך הוגן ומתבקש כמו שאבא שלי נלחם עליכם וכולי, אז אם באמת כך עשיתם וזה דבר ראוי, שמחו באבי מלך וישמח גם הוא בכם. אבל אם לא, אם היה פה איזה משהו לא תקני, אז תצא אש מהעתד, כי אתם לא תצליחו לחסות בצילו, כי זה מראש נבנה בצורה עקומה, והאש הזאת תאכל את בעלי שכם ואת הארזים ואת אנשי מילו, וזה יהיה הדדי גם, כן, אש ממנו תצא אליכם ואש מכם תצא אליו, והוא לא מחכה לתשובה שלהם אלא מיד בורח למקום שנקרא בערה, לא ידוע בדיוק איפה הוא, אולי הושע הנביא היה שם, והוא יושב שם רחוק מפני אבי מלך אחיו.
מה זה מנגד?
להשליח את נפשו מנגד? להשליח את הנפש כאילו, לא, להשליח את הנפש כוונה שאדם מוכן למסור את נפשו, כמו וישם נפשו בכפו. כאילו הנפש היא מוגנת, היא בתוך הגוף, וכשאדם מסתכן הוא משליך את נפשו מנגד, הוא שם נפשו בכפו, הוא מוכן להוציא את נפשו, מוכן למות בקרב כדי להציל את ישראל פה בגדעון.
איפה זה בית מילו?
כנראה באזור שכם, היום לא יודעים בדיוק איפה זה, אבל... יום מיליאר
יום מיליאר